חפ"ו שבט, לשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק כ"ח בדף למדי. השיעור מסתיים באותו עמוד, בתחתית העמוד, במילים במחשבה זרה שלה.
ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות, אם נופלים לבן אדם הרהורים או מחשבות זרות, מחשבות לא טובות, אבל מתי הם נופלים לו? בשעת העבודה, בתורה או תפילה בכוונה. הוא עומד להתפלל בתפילה בכוונה, ודווקא בזמן התפילה מתחילים לצוץ לו כל המחשבות הזרות.
מה זה?
לא
זרות.
תלוי.
הם שלו.
זה עוד מעט נראה. באמת הם שלו. עוד מעט נראה, נתייחס על זה עוד מעט. דווקא בזמן התפילה זה עולה. ידוע מה שכתוב את הלשון בזוהר, שתפילה זה זמן של מלחמה. הלשון בזוהר, לשון ידוע, שעת צלוטה, שעת קרבה. זמן של תפילה זה זמן של קרב. המלחמה מתרחשת בעת התפילה. יש גם לשון דומה, כשיעקב אבינו אומר שהוא שחרר וקיבל את שם את כל הסיפור של שכם, אז מה אומר שם יעקב? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אומר שם התרגום, מה זה בחרבי ובקשתי? אז בפשטות חרב זה כלי מלחמה, קשת זה כלי מלחמה. איך אונקלוס מתרגם את המילים בחרבי ובקשתי? הוא אומר בצלותי ובבאותי, בתפילתי ובתורתי ובבקשתי. זאת אומרת שתפילה זה מלחמה, ולכן דווקא בזמן התפילה עולים לו כל אותם מחשבות זרות וכל אותם הרהורים, דווקא בזמן התפילה. ופעם סיפרנו או שזה בדיחה או שזה סיפור אמיתי, אבל המציאות היא ודאי אמיתית, על אותו יהודי שעשה עסקים עם הפריץ הגוי, והוא רימה אותו. היהודי רימה את הפריץ, וכך קרה הסיפור. והיהודי הגיע אחר כך לרבי שלו מאוד מאוד מוטרד, ולא יודע מה לעשות. אם הפריץ יתפוס את העניין שהוא רימה אותו, הרי הפריץ יעשה לו כך וכך, והוא פחד מזה, אז הוא לא יודע מה, איך מתמודדים עם העניין. אז הסיפור שהרבי אמר לו, הפריץ שלך אל תדאג, הוא לא ישים לב שרימית אותו. למה? הוא לא מתפלל. יהודי שמתפלל, אז בזמן התפילה אתה נזכר בכל העסקים שלך. אבל הוא לא מתפלל, אז אין לו הזדמנות מתי שיעלו לו כל המחשבות, אז הוא לא ישים לב, אז אל תדאג, הכל יהיה בסדר. זאת אומרת שהתפילה, דווקא זמן התפילה, זה הזמן שעולים כל המחשבות שמבלבלים את הבן אדם. אבל בכל אופן יש לו את המחשבות הללו, הם עולים לו, מה הוא יעשה? איך אדם מתייחס למחשבות כאלו בזמן התפילה? הוא עומד כרגע עם הסידור ומתפלל, מה הוא עושה? אומר אדמו"ר הזקן, וזה אפשר לומר המשפט הבא, זה הכותרת של הפרק, אל ישית לב עליהם, אל תשים לב לאותם מחשבות, אלא ישיח דעתו מהן כרגע. ברגע שעולה לך מחשבה, אל תתחיל לנסות להתמודד איתה, לדחות אותה, לראות למה היא נפלה לך, מאיפה היא באה וכן הלאה. פשוט תשיח את הדעת מהמחשבה המבלבלת ותתרכז במחשבה של התפילה. אל תנסה לדחות במחשבתך את התאווה שעלתה לך, אלא פשוט תשיח את הדעת מזה. זה בעצם הכלל שאדם צריך לדעת, ובמילא בכל פעם שנופלת לו מחשבה ואירוע רע בזמן התפילה, פשוט לשיח את הדעת, להמשיך הלאה, לא לנסות וגם לא לשקוע במחשבות ולמה זה נפל לי ומאיפה זה בא, פשוט לא לשים לב לזה. עכשיו אומר אדמו"ר הזקן ומוסיף עוד משפט, וגם אל יהי שוטה, שלא יהיה טיפש לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה זרה. מה זה נקרא? יש מושג שמופיע בספרים של צדיקים, מופיע בספרי הבעל שם טוב, מופיע אצל המגיד ממזריץ', מופיע בספר מאור עיניים של הצדיק מצ'רנוביל, מופיע בהרבה מקומות, שאדם שנופלת לו מחשבה זרה, שיתחיל לעשות לעצמו חשבון, מאיפה המחשבה הזו הגיעה? הרי כל מחשבה קשורה לאיזושהי מידה, או מידת חסד, אם זה מחשבה שקשורה לנושא של, נושא של אהבה, אז זה חסד. אם זה מחשבה שקשורה לפחד או לאירה, זה גבורה. תחשוב מאיזה מידה זה הגיע. ותתחיל לנתח את העניין באופן כזה, שתגיד לעצמך, הגיע כרגע מחשבה זרה שקשורה לתחום של חסד, של אהבה, טוב מאוד. אז אני עכשיו יעורר אהבת השם, ויקח את הדחף הזה, שהוא לאהבה זרה, ואני אנצל את זה לאהבת השם. ואז יצא שאני העליתי את המחשבה הזרה לקדושה. ניצלתי את הכיוון השלילי לחיובי. ככה יש מקום שכתוב בספרים. יש כזה מושג. אז אומר אדמו"ר הזקן, מה אמרנו? אדם נפל לו מחשבה זרה באמצע התפילה, מה עליך לעשות? להסיח את הדעת. מה אדמו"ר הזקן? אבל כתוב, יש ספרים שכתוב, שאם נופלת מחשבה זרה, אז אל תסיח את הדעת, להפך, תתחיל לטפל בה, ולראות איך אפשר להעלות את זה לטוב. למשל, איפה, אבל שם טוב אומר את זה, על המשנה הידועה בפרקי אבות, כתוב איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. אז הבעל שם טוב מסביר מה זה איזה הוא גיבור, שואל הבעל שם טוב לכאורה, היה מתאים יותר שיהיה כתוב מי הוא גיבור. אתה שואל מי הוא גיבור, הכובש את יצרו. כשאתה אומר איזה הוא גיבור, פרושו שיש לפניך שתי, יש גיבור, יש לך כמה סוגי גיבורים, ואתה רק רוצה עכשיו לדעת איזה הוא מהם הוא הגיבור. מה זה איזה הוא גיבור? הבעל שם טוב מסביר שהפסוק, המשנה הזו מרמזת. יש צדיקים שכשנופלים להם מחשבות לא טובות, הם פשוט דוחים אותם, מסיחים את הדעת מזה. אבל יש גיבור, יש צדיק, שמה הוא עושה? הכובש את יצרו. מה זה כובש? הוא לוקח את היצר, אומר לו, אתה הגעת אליי כרגע, בוא, אני אכבוש אותך אצלי, אני אקח אותך, ואני ארכב עליך ויעלה אותך לטוב. לא שאני מסיח את הדעת, אלא להפך, כובש אותו אצלך. כך אומר הבעל שם טוב. לפי זה... לפי זה יבוא יהודי ויגיד, אז איך כתוב כאן בתניה שאדם צריך להסיח את הדעת? לאדמו"ר הזקן כידוע הוא תלמיד תלמידו של הבעל שם טוב, והדבר הזה כתוב אצל המגיד ממזריץ' גם. אז למה אדמו"ר הזקן שולל גישה כזו? ולא סתם שהוא שולל, אז שימו לב באיזה חריפות הוא דוחה את הגישה הזו. הוא אומר, אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה הזרה, אל תהיה טיפש לעשות את זה. אדמו"ר הזקן אומר, אם אתה תעשה את זה, אתה פשוט טיפש. על מה הוא אומר? על דבר שהבעל שם טוב אומר שצריך לעשות. אדמו"ר הזקן שולל את זה בכזו חריפות. אז התשובה אדמו"ר הזקן בעצמו אומר, כי לא נאמרו דברים מהם. למי נאמר? על מי? ולמי נאמר שצריך לנהוג בגישה כזו, לגרום למידה הזו לעלות לקדושה? למי זה נאמר? אלא לצדיקים. אדם שהוא צדיק אמיתי, לא בינוני שעליו מדובר בתניה. אדם שהוא צדיק אמת. צדיק אמיתי, כבר אמרנו בתחילת התניה, וליבי חלל בקרבי שאין לו יוצר הרע. אדם שהוא צדיק אמיתי, אז אצלו רחורה, אם הוא צדיק אמיתי, איך נופלת לו בכלל מחשבה שהוא צריך לצחות? אז הוא אומר הלאה, שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם, כי היא משל אחרים. מה הפירוש? צדיק אמת הוא כמו שכתוב, כי האדם עץ השדה. כמו שיש אילן, אז יש את השורש של העץ, יש את הענפים שיוצאים ממנו. כל הענפים שורים לאותו שורש. צדיק אמת הוא השורש. צדיק יסוד עולם הוא היסוד. והיסוד הזה קשורים אליו הרבה ענפים. קשורים אליו הרבה עלים, הרבה פירות, צלוי, הרבה קשורים אליו. כל מי שקשור אליו, הצדיק יש לו אחריות עליו, הוא דואג לו. ואחד מאלה שקשורים לצדיק, יש לו מחשבות זרות, באמת, כי הוא מונח בתאוות. הצדיק יש לו את הזכות ואת היכולת ואת האחריות לסייע לאותו יהודי שקשור אליו. אז מן השמיים זורקים לצדיק מחשבה שבעצם מקורה מאותו אדם, לא שלו, מקורה מאותו אדם שקשור אליו. והצדיק ברגע שנופלת לו המחשבה במקום, זה לא יורד חלילה אצל הצדיק לרמה של התרגשות וחלילה משיכה או פיתוי לדבר, בכלל זה לא שייך ולא מגיע לזה. זה נופלת לו במחשבה והוא יודע לזהות מאיפה זה בא, והוא מעלה זה לטוב, וזה מסייע לאותו יהודי להתגבר. אז אצל צדיק, שאצלו המחשבה היא לא שלו, מחשבה שבאה ממישהו אחר, עליו נאמר, כשנופלת לך מחשבה כזו, אתה צריך להעלות אותו, לקדש אותו, לרומם אותו. אבל זה לא שייך, אבל אדם, שהוא בעצמו נמצא למטה, וידוע שמחשבות זרות שנופלות לאדם, יש מקום שכתוב, הרבי הקודם אומר את זה באחד המקומות, שהמחשבה זה המראה של הלב. מה שקורה בלב, אז המראה זה מתבטא במחשבה. אז אדם רגיל שיש לו יצר הרע, אפילו בינוני יש לו יצר הרע, יש לו נפש בהמית, אז הנפש הבהמית שלה יש לה תאוות רעות, וזה מתבטא במחשבות. אז אם המחשבות של הבינוני, מאיפה הם באו? הוא לא צדיק שהוא מושך ממישהו אחר, זה בא מעצמו. אז איך אתה, כפי שיגיד מיד בשורות הבאות, איך אתה יכול לעלות על דעתך שאתה עכשיו יכול את המחשבה הזו להעלות? איך אתה יכול להעלות? המחשבה הזו הרי באה מלמטה, ואתה קשור גם למטה. איך אתה יכול להעלות? זה כמו שאדם יחשוב שהוא יכול להעלות מעל הראש שלו. הוא יעלה על השולחן הזה, גם יעלה מעל הראש שלו. לאן שתעלה, הראש עולה איתך ביחד. אתה לא יכול לעלות מעל הראש שלך. אם המחשבה באה מעצמך, אתה לא יכול להוציא את זה מעצמך ולעלות אותו למעלה. רק צדיק שנמצא למעלה, הוא יכול למשוך את המחשבה ולעלות אותו למעלה. צדיק שייך למישהו אחר, הוא מרגיש את מישהו אחר, יודע מה קורה עם מישהו אחר, כי הוא צדיק, שייך אליו. צדיק הוא נשמה כללית. והוא קשור לכל אלה שהם אנשי הדור, אז הוא מסייע להם על ידי שהוא מרגיש אותם, מרגיש את הכאב שלהם, כמו בגוף האדם עצמו. איך המוח מרגיש את הכאב של הרגל? דוקרים ברגל, אז פתאום המוח שם לב, איך הוא יודע מה? הוא למעלה, איך הוא יודע מה קורה למעלה? אלא מה הוא קשור לאותו גוף? ככה בעם ישראל, שהוא גוף גדול, אז הצדיקים שהם ראשי אלפי ישראל, הראש מרגיש מה קורה גם בציפורן של הרגל. כן? יש על זה עוד משל, שיכול להמריש את זה בכיוון אחר. למשל, תערוכה של ציורים שבאו אמנים שונים כדי ללמוד ולבחון את האומנות שיש בכל ציור וציור, איך עשו וכולי וכולי. ציור אחד בתערוכה היה ציור כל כך מוחשי, כל כך חי, של כלב מפחיד ביותר. עכשיו, הבן אדם שנכנס לתערוכה, איך שהוא ניגש לציור, הוא מקבל נרתע, רתיעה. הוא לא יכול לבחון את הציור, את האומנות של הציור. למה? כי הוא מושפע מהתמונה, והוא מושפע מהתמונה, אז הוא נרתע, הוא בורח מזה. מי יכול לבדוק את הצד האומנותי של הציור? מי שלא מושפע ולא מתפעל מהציור עצמו, הוא יכול לנתח את העניין ולפעול בצורה קרה. זה ההבדל בין בינוני לצדיק. הבינוני שנופלת לו מחשבה, היא מיד פועלת עליו רגש הלב, כי הוא שייך לזה, הוא באמת נמשך לזה, הוא מתאבל לזה. הוא מתאבל לזה, הוא לא יכול לרומם את זה. הוא נרתע מהעניין, או שהוא אוהב את העניין. לעומת זאת הצדיק, הוא לא מושפע מהצד החיצוני של העניין. ואם נופלת במחשבה, זה בא ממישהו אחר. יש עוד דוגמה מעניינת. כתוב, הפסוק אומר, על אברהם אבינו, אמרנו את זה לא מזמן, ברגע שאברהם אבינו ירד למצרים, הוא אומר לשרה, הננה ידעתי, כי אישה יפת מראית. שואלים, ומאור עיניים זה כתוב על הפסוק הזה, כמדומני, שואלים, איך זה ייתכן, צדיק הזה גדול, כמו אברהם אבינו, שמונח רק בעניינים אלוקיים, עניינים קדושים, לא מעניין אותו תאוות העולם הזה, ולא מעניין אותו עניינים גשמיים וגסים. במשך שנים רבות הוא בכלל לא שם לב לפרט הזה. למרות שהוא חי עם שרה שנים רבות. מה קרה פתאום שהוא אומר, הנה אינה ידעת כי אישה רפת מראית? אז הפסוק בעצמו אומר, איך כתוב לפני זה? והיא כאשר יקריב לבוא מצרים, אבל היא אומר על שרה אשתו, הנה אינה ידעת כי אישה רפת מראית. מה הכוונה? ברגע שאברהם הגיע למצרים, הגיע למקום שמצרים זה מקום שהוא מלא בערבת הארץ, במקום ירוד ובהמי, עד כדי שפרו בעצמו אמר לאברהם שיברח מהמקום הזה. אז אברהם אבינו היה לו תפקיד לברר את הניצוצות הנמוכים של מצרים. איך הוא ברר את הניצוצות הללו הנמוכים? אז הקדוש הוא הכניס לו בראש מחשבה שבאה מהסביבה, לא ממנו. כל זמן שהוא היה עם עצמו במשך שנים, הוא לא חשב אף פעם על דבר כזה. ברגע שהוא נכנס לסביבה, שהסביבה היא כזו, אז אברהם בתור אדם בעל תפקיד אלוקי, אז נכנסה לו מחשבה כזו, והוא עכשיו יודע איך לטפל בזה ולהעלות את זה. זה רק מדובר על צדיקים, אבל אנשים כמונו רק יכולים לקרוא שיש דבר כזה. לא שייכים לזה בכלל. ומילא נראה עכשיו את הלשון בפנים. אבל מי שנופל או מי שלא, אדם שהמחשבה היא לא מחשבה זרה, היא לא זרה לו, היא מי שלא, הוא קיבל אותה מהמהות שלו, מבחינת הרע שבליבו, בחלל השמאלי, זה רע שבא ממנו עצמו, איך יעלה הוא למעלה והוא עצמו מקושר למטה? איך יכול לחשוב בכלל אדם כזה, איך יכול לדמיין שהוא יכול עכשיו לנצל את המחשבה הזו ולומר ליצר הרע, מה אתה מעורר אותי בעניין של אהבה זרה? טוב מאוד, בוא נעלה עם זה לאהבה טובה. מה שהיה? זה לא בא ממישהו אחר, זה ממך. אז מה הפתרון? איך אדם צריך להתייחס למחשבה שנופלת לו, מחשבה זרה? פשוט להשיח את הדעת מזה, תמשיך בדברים אחרים. אל תנסה לחשוב על זה אפילו עוד שנייה אחת במחשבה רצונית. זה הדרך הנכונה איך לטפל בזה. זה קודם כל. אדמו"ר הזקן עוד לא התייחס. הרי הפרק הזה בא לומר, מה לומר לאדם שעצוב מעצם העובדה שנופלים לו מחשבות זרות. אז בפרק הקודם התייחסנו שאם נופלים לו מחשבות זרות באמצע עסקים, לא צריך להיות עצוב מזה, כי הוא צריך לשמוח שהוא מקיים מצוות ולא תטור אחרי לבחם. מה קורה אם המחשבות זרות נופלות לו באמצע התפילה? אז עוד מעט נראה למה לא להיות עצוב מזה. אבל לפני שהוא בכלל אומר למה לא להיות עצוב מזה, עוד לפני זה קודם כל הוא אומר לנו עצה טובה. נופלת לך מחשבה זרה באמצע התפילה? תשיח את הדעת, זה הכל, אל תחשוב על זה. עכשיו צריך לעבור לנושא העיקרי של הפרקים הללו. בכל אופן, אדם שכל הזמן, כל יום, כל תפילה, עוד הפעם ועוד הפעם, נופלים לו מחשבות זרות, והוא משיח את הדעת, נכון? אבל עצם העובדה שזה קורה, אז זה מפריע לו. ואם זה מפריע לו, אז הוא עצוב מזה. איך ניתן לבן אדם כזה את הכלים לא להיות עצוב מהעובדה שכל הזמן הוא צריך להתמודד עם המחשבות זרות? זה יהיה החלק הבא שלנו. אך אף על פי כן, למרות שהוא נמצא בסיטואציה כזו שכל הזמן נופלים לו בשעת התפילה מחשבות זרות, והוא עושה את המוטל עליו, והוא משיח את הדעת, זה הוא עושה, אבל הוא כואב לו המצב, אומר לו אדמו"ר הזקן, אל ייפול ליבו בקרבו. שלא ייפול מזה. שלא ייפול במצב רוח ירוד מהעובדה שכל הזמן יש לו כאלה מחשבות. להיות מזה עצב נבזה. לא ליפול מזה. עכשיו, לפני שנקרא את השורות הבאות, קודם כל צריך להקדים. בכלל, יש כמה מצבים של מחשבות שנופלות בזמן התפילה. אדמו"ר הזקן פה מדבר על מצב מסוים. אני רוצה לדבר על מצב מוקדם יותר, שעליו הוא לא מדבר פה. קודם כל נעבור את המצב הקודם, אחרי זה נתקדם למצב המדובר כאן. קודם כל יש מצב שאדם נופלים לו מחשבות זרות באמצע התפילה. למה? כי הוא פשוט לא עצר את המחשבות הללו. הוא כאילו מתפלל באמצע המחשבות זרות. הוא לפני התפילה מדבר שטויות ודברים בתהילים, ואחר כך הוא בא לבית כנסת, הוא עדיין מתעסק כל הזמן, מדבר, הוא ממשיך עדיין את כל העסקים, תוך כדי, אני התפילין, תוך כדי הוא אומר את המילים. אדם כזה שנופלים לו מחשבות זרות באמצע התפילה, זה לא חוכמה. מה חוכמה? הוא עוד לא התחיל להתפלל, אז זה לא מחשבות זרות באמצע התפילה. זה מחשבות זרות לפני התפילה. זה שבפועל הוא אומר כרגע את המילים של התפילה, נכון, אבל זה לא נקרא שהוא מתפלל. על זה הוא לא מדבר כאן. על זה מדובר במקום אחר, זה כתוב בשולחן ערוך פשוט. יש הלכה בשולחן ערוך שמה צריך אדם לעשות לפני התפילה. זו הלכה שכתובה בסידור של אדמו"ר הזקן, זה מודפס לפני 18, מודפס שם כמה מילים קטנות, שלפעמים זה קטן מדי, אז לא רואים מה כתוב שם. אז פה זה קצת באותיות יותר גדולות. כתוב ככה, המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו. אדם שאומר את התפילה צריך פשוט לחשוב על המילים שהוא אומר, שנאמר תכין ליבם תקשיב אוזניך, וצריך שיראה עצמו כאילו שכינה שרויה כנגדו. אדם שעומד בזמן התפילה צריך לחשוב ולראות עצמו שהקדוש ברוך הוא נמצא מולו. ועכשיו באה פה המילים שהם צריכים להיות לפני התפילה. ויעיר הכוונה, אדם צריך לעורר את הכוונה בתפילה, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו. כל המחשבות שהוא חושב עליהן כל הזמן, לפני התפילה קודם כל צריך להגיד לעצמו זהו, עכשיו הגיע זמן תפילה, כל המחשבות הללו הצידה, נגמר, בוא נעשה הפסקה לרגע, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זקה בתפילתו. ויחשוב, כל זה לפני התפילה. כי אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו, הוא מכוון בהם יפה לבא להיכשל. אדם שבא להיכנס למלך, לשר, הוא אלף פעמים חושב איך אני אגיד את המילים, ומה אני אגיד קודם, ומה אחר כך, ובדיוק איך זה ייראה, ועם איזה מנגינה להגיד את זה, וכן הלאה. כלחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שצריך לכוון לפניו במחשבתו. מלך בשר ודם רואה את הדיבור, שומע את הדיבור, המלך מלכי המלכים גם רואה את המחשבה. אז זה צריך להיות עוד לפני התפילה. אז על מחשבות שתורדות את האדם כי הוא פשוט לא עשה את הפעולה הזו, על זה הוא לא מדבר פה בתניא. זה שלא עשה את הפעולה הזו, פשוט לא התחיל להתפלל. אז מה הפלא שיש לו מחשבות תורדות, הוא פשוט לא עצר אותה. פה בתניא הוא מדבר לאדם שכן התחיל להתפלל. זאת אומרת, הוא עשה את הפעולה הזו. הוא עצר את כל התרדות והגיע לבית כנסת ופשוט שוכח מהכל, מוחק את כל המחשבות ואומר, עכשיו אני מקדיש את העשר דקות או את החצי שעה או את השעה שכרגע אני לא רוצה לחשוב על כל הדברים הללו. מפסיק אותם. מתחיל את התפילה. ובכל זאת, באמצע התפילה נופלים לו מחשבות. ובזה יש כמה וכמה סוגים של מחשבות. וגם פה בתניא הוא מדבר על סוג מסוים, ופה אני רוצה להקדים עוד סוג שלא כתוב פה בתניא במפורש. יש עוד סוג שהסוג הזה כתוב במקומות אחרים. יש מצב שאדם התחיל להתפלל ובאמת הוא החליט שהוא, כמו שכתוב בשולחן ערוך, הוא שם את הכל הצידה. אבל בכל זאת יש משהו שמאוד מאוד מטריד אותו. מטריד אותו. משהו מאוד מסוים כרגע שמטריד אותו. הוא בדיוק ראה בבוקר לפני התפילה, הוא קיבל את ה-SMS של החשבון בנק שלו, והוא מוטרד. הוא קרא לו איזה מקרה, הוא מוטרד. קורה לפעמים משהו שיושב לך על הראש ולא יוצא מהראש. למרות שבאת לתפילה ואמרת לעצמך, הכל הצידה. בכל אופן משהו מטריד. מה עושים עם מחשבה כזו? על זה הוא לא מדבר פה בתניא. מחשבה כזו יש היצע. היצע כתובה במקום אחר בתניא, במקומות אחרים בחסידות. שאדם הזה יעשה לעצמו חשבון, פשוט יתבונן, אפילו באמצע תפילה, נופלת למחשבה כזו באמצע תפילה, תעצור, ותחשוב לעצמך, כשמגיע הזמן השינה, אתה מצליח להירדם. כן? זה לא מצב שהוא פשוט לא נרדם. הוא נרדם. למה? כי אתה יודע ששינה זה דבר שהוא נחוץ לך, אז אתה יודע להתגבר על עצמך, ואתה אומר לעצמך, יהיה בסדר, נראה מחר מה לעשות, לא יודע מה, אתה מרגיע את עצמך עם איזשהו עניין, ואתה נרדם. אז תחשוב לעצמך באמצע תפילה, אם לצורכי הגוף שלך אתה מוצא לעצמך את הרגיעה, ואומר, לא עכשיו, עכשיו הצידה אני רוצה לישון, אז שמגיע לזמן תפילה, שזה מחשבה, שזה זמן שהוא נחוץ ביותר, ודבר כל כך חשוב וחיוני לנפש, על אחד כמה וכמה, תגיד לעצמך, עכשיו הצידה. זה דבר שאדם צריך לחשוב באמצע התפילה, אפילו לעצור לחשוב את המחשבה הזו. פה בתניא הוא מדבר על משהו אחר. פה בתניא הוא מדבר על אדם שנופלים לו באמצע התפילה מחשבות, לא מדבר שמטריד אותו שיושב לו על הראש. אלא סתם ככה, כל רגע נופלת לו עוד מחשבה, עוד מחשבה, עוד... כמו ספינה שנוסעת בים והגלים כל הזמן מרימים אותה, מורידים אותה. זה הבעיה שלו, ועל זה הוא מדבר בו בתניא. עכשיו נראית על השם בפנים. אומר אדמו"ר הזקן, שלא יהיה עצוב מזה. חף על פי כן, אל ליפול ליבו בקרבו, להיות מזה עצב נבזה. ואמרנו, נשלים את המשפט בעצם, אז מה אדם צריך לעשות אם נופלים לו כאלה מחשבות? מה אמרנו? לשיח את הדעת. עוד גל מגיע, תשיח את הדעת. אל תעצור לרגע אחד לנסות להתמודד עם זה. זה לא כמו שאמרנו שאם יש לך מחשבה שממש יושבת לך על הראש ותורדת בך, תעצור, תחשוב שזה לא מתאים. אם זה מחשבות סתם, פשוט ישיח את הדעת. נראה את הלשון ובהמשך יגיע לנו גם הסבר מה ההבדל בין זה לזה. חף על פי כן, אבל אל תהיה עצוב מהמצב הזה. אל יפול ליבו בקרבו להיות מזה עצב נבזה. שלא יהיה עצוב מזה שהוא קיים אצלו כזה, סיטואציה שכל הזמן נופלים לו גלים בראש. בשעת העבודה, באמצע עבודת השם, אתה עצוב מהמצב הזה? אל תהיה עצוב. למה? שצריך להיות בשמחה רבה. הרי בזמן עבודת השם אדם צריך להיות שמח. ואם באמצע עבודת השם אתה עצוב מהמצב הזה שהגלים באים אליך, אל תהיה עצוב. אלא אדרבה, יתחזק יותר. ויוסיף אומץ בכל כוחו. להפך, כשאתה עומד בסיטואציה הזו שנופלת לך המחשבה הזו, אז פשוט תוסיף, תתאמץ. זה נקרא בשפה של החסידות, יש בנפש מידה שקוראים לה מידת הנצח. מה זה מידת הנצח? מידת הנצח זה מידה כזו שעניינה, אני מנצח את המחשבה למרות הקושי. מנצח, בלי טעם ודעת, בלי התמודדות שכלית, פשוט תחליט שאתה מעיף את זה הצידה. יוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה, פשוט תתאמץ יותר במילים שכתובים לך מולך, בחדווה ושמחה יתרה. בשומו אל ליבו, כי נפילת המחשבה זרה, היא מהקליפה שבחלל השמאלי, עושה מלחמה בבינונים, נפש אלוקית שבו, פשוט תזהה, שהמחשבה הזו היא באה מהיצר. אז היצר הזה, מה הוא רוצה ממך היצר? לבלבל אותך, כן? אז אל תעצור. אולי נקדים את המאוחר בהמשך, הוא מביא דוגמה. אם אדם עומד באמצע התפילה, וניגש אליו פתאום גוי, תתחיל לבלבל לך את המוח. מה אתה תעשה? אז תלוי מה הגוי רוצה ממך. אם הגוי בא אליך ואומר לך, תגיד לי, איפה זה רחוב זה וזה? איפה נמצא? אם זה הכל מה שהוא רוצה ממך, תעצור, תגיד לו איפה הרחוב. למה? כי באמת הוא לא בא לבלבל לך את המוח. הוא בא, הוא רוצה משהו. יש לו, מפריע לו משהו. תן לו פתרון ותמשיך את התפילה. אבל אם הגוי בא אליך סתם כנודניק, סתם לבלבל לך את המוח, זה המטרה שלו. אז תענה לו תשובה על השאלה הזו. אפשר לך שאלה שנייה, תענה לו שאלה שנייה, גם שאלה שלישית. מה הפתרון לגוי כזה? לא להתייחס. עושה דבר במחשבות. אם המחשבה היא מחשבה תורדת אותך, כי באמת, כמו שדיברנו קודם, מפריע לך משהו, זה כמו אותו גוי שבא לשאול שאלה שמפריעה לו, תן לו תשובה. אז לגוי ישאל אותך איזה רחוב, תן לו תשובה איזה רחוב. לנפש לך תן תשובה, כמו שאמרנו קודם, יש זמן שצריך, כמו אם השינה חשובה לך, תפילה לו כל שכן. אחר כך נראה, כן. אבל אם המחשבה היא מחשבה שהיא באה סתם ככה, פתאום אתה נזכר בזה, בזה. אז פה אין צורה ואין עניין להתחיל לענות למחשבה, לא כדאי, לא עכשיו. אל תענה בכלל, אל תשים לב. כי כל מה שאם תשים לב ותיתן אפילו תשובה כלשהי, זה בדיוק המטרה של המחשבה, שתיתן תשובה. שתפסיק, העיקר שתפסיק להתפלל, כמו שאומרים, תצעק עליי, תעשה עליי, העיקר עליי, זה מה ש... אז אל תשים לב, זה מה שהוא אומר. אז אומר לי, אם אתה תזהה שזה בא מהיצר הרע, מהנפש הבהמית, אז פשוט אל תשים לב. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד, כמו שידוע. שיש שניים שנלחמים אחד עם השני, או שיש שניים שנאבקים אחד בשני, כשאחד מתגבר, אז השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. כששניים נאבקים ואחד מתאמץ להתגבר, אז השני אומר, אני לא יושב בשקט, עכשיו אני אנסה שוב. למה הוא מביא את זה? הוא אומר שאדם עומד להתפלל, למה דווקא באמצע, בזמן התפילה נופלים כל המחשבות הללו? לפעמים אדם מתייאש ואומר, מה קורה פה? איפה? איפה? אני לא יכול להתפלל שתי דקות בשקט? למה? אומר לו אדמו"ר הזקן, דבר פשוט. הוא אומר, אתה פשוט לא יודע את התמונה. אתה שוכח שיש לך יצר טוב וגם יצר הרע. היצר הטוב מתפלל, אז היצר הרע זורק מחשבה. אז מה אתה נופל בעצמך ואומר, מה, אתה לא יכול להתפלל שתי דקות בשקט? להפך, בגלל שאתה רוצה להתפלל שתי דקות בשקט, אז היצר הרע בא להפריע. זה רק הוכחה שסוף סוף אתה הולך להתפלל. עובדה, למה היצר הרע לא מפיל לך את המחשבה הזו באמצע העסקים? למה היצר הרע לא מפריע לך סתם ככה באמצע ציול או באמצע אוכל? למה שם הוא לא נמצא? כי שם הוא לא מרגיש שאתה נגדו. ובו בתפילה אתה נגדו, אז הוא גם בא נגדך. אז להפך, אתה צריך להתעודד מזה, להגיד, או, סימן שהתחלתי להתפלל, אז בוא נמשיך הלאה להתפלל. זה מה שהוא אומר. ולכן, כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אז גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה.